חוזרים ומזכירים בעזרת השם שמחר בערב נציין ונחגוג את ערב יום ירושלים כ"ח באייר, על הניסים והנפלאות שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא, שיום העצמאות ביום ירושלים חלים בחודש אייר בין פסח לשבועות. זה ממש זמנים שמתאימים לזמנים הללו. כידוע שחג הפסח זה הזמן שבו עם ישראל נולד, וממנו אנחנו סופרים את הימים לחג השבועות שבו קיבלנו את הנשמה, התורה הקדושה. עם ישראל נולד מבחינה רוחנית, וזה בעצם ממש הולם גם במובן של יום העצמאות, שזה הגוף, המדינה, ומתקדמים אל יום ירושלים, שזו הרוח והנשמה. אז בעזרת השם, שוב קוראים, מעודדים את כל המתלבטים להשתתף איתנו בישיבה ביום הזה. נשאלנו בהקשרים אחרים לגמרי על כל השיח שיש היום בחברה, אז אנחנו נשתדל לא להשיב בצורה שהיא עיתונאית כזאת, או כן, תקשורתית, חדשותית, אלא לתת את המבט העקרוני. גם הניסוח של הדברים יהיה עקרוני. יש כידוע גישות שונות, השקפות שונות, וגם מחלוקות ביחס לתקופה שאנחנו חיים בה, איך מתייחסים לעת הזו. והרבה פעמים זה צף, זה מתחדד ב צמתים מסוימים, לפעמים גם ההקשרים הפוליטיים, המדינאיים, מציפים את זה. ולפעמים גם מתחדד את השאלה, מאין אנחנו בעצם בטוחים שהדרך שאנחנו הולכים בה, הדרך שאנחנו מתחנכים בה, שאנחנו מחנכים בה, שבה אנחנו עובדים את השם, היא הנכונה. בשפה פשוטה יותר, אולי החרדים צודקים. וזה בסגנונות שונים, זה נשאל לפעמים בצורה של קינטור, לפעמים בצורה של שאלה אמיתית, ממש שנובעת מתוך כאב, מתוך הסתכלות על המציאות, וספקות כאלה ואחרים. אז אמרתי, לא נתייחס לדברים כאלה או אחרים שכרגע עסוקים בהם, אלא נביט באופן עקרוני אל הדברים. אז שמה צריך לחזור אל היסודות. כששואלים אולי באמת החרדים צודקים, צריך לשאול את השאלה איך מגדירים חרדים, מה ההגדרה, כן, של חרדי, כדי שנדע מה צודק ומה לא. אז יש שתי הגדרות כלליות שנתייחס אליהן. הגדרה אחת זה ההגדרה הרגילה שהחרדים בעצמם מגדירים את עצמם, כחברה, כציבור ששומע לחכמים, כחברה שאורח החיים שלה על פי התורה והמצוות, מקפידים על קלה כבחמורה, מקדישים כל רגע פנוי ללימוד התורה, תורה היא מרכז החיים. אם זו ההגדרה, בוודאי שהם צודקים, כולנו צריכים להיות חרדים. בהקשר הזה, אנחנו לא מסייגים את עצמנו ואומרים, אנחנו לא חרדים, כן? לאיזה עניין אנחנו לא חרדים? אז צריך להגדיר לעניין הזה של מסירות נפש לתורה, של הליכה בדרכם של גדולי ישראל, חכמי ישראל, בוודאי שכולנו צריכים להיות חרדים, וכל העם ישראל גם נקרא להיות חרדי בהקשר הזה. ובבוא היום גם כולנו נהיה חרדים, בעזרת השם. אבל יש הגדרה נוספת שבחברה או הכללית יותר של מה זה חרדי, וזה בהקשר של היחס לארץ ישראל ושיבת ציון. כל הסוגיות הכלליות, הלאומיות, שקצת אנחנו נוגעים בהם גם בימי שלישי, בלימוד המשותף. ובהקשר הזה, אנחנו מוצאים בין שלומי אמוני ישראל, בין אנשי התורה בארץ ישראל, זאת אומרת, בתוך המחנה שרוצה ללכת בדרך התורה, לשמוע בכל החכמים, להקפיד על קלה כבחמורה, את גישות שונות. ביחס לארץ ישראל ושיבת ציון. אז כידוע, מצוות ארץ ישראל מתחלקת לשלושה חלקים. זה אולי דברים שעסקנו בהם ביום העצמאות, אבל לשם הבירור הנקודתי הזה נחזור עליהם כדברי הרמב"ן בספר המצוות, שנצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל התעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. וזה בעצם הפסוק בתורה, והורשתם את הארץ וישבתם בה וכו'. אז המצווה הזו זו מצווה אחת שמחולקת לשלושה חלקים. חלק הראשון זה לשבת בארץ ישראל. יש מצווה לגור בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ, וזה מצווה שמוטלת על כל אחד ואחד. זה החלק הראשון. החלק השני זה יישוב הארץ, שלא נעזבנה, כן, לשממה, לבנות את הארץ, להפריח את השממות. זו מצווה שמוטלת על הכלל. חלק השלישי זה ירושת הארץ, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות. כלומר, ארץ ישראל צריכה להיות בבעלות ובריבונות עם ישראל, ולא ביד אומה אחרת. גם המצווה הזו מצווה שמוטלת על הכלל. ארץ בידי אומה, במילה אחת זו מדינה. אז יוצא שהמצווה הזו מורכבת משלושה חלקים. יפה. האם הנושא הזה, המצווה הזו, נוגד את החרדיות? האם המצווה הזו, היחס למצווה הזו בשלושת החלקים שלה, נוגד את העולם החרדי? לא. וזאת למה? אנחנו מוצאים שיש ביחס למצווה הזו ארבעה גישות, התייחסויות, ארבעה אפשרויות. יש כאלה שמקיימים את מצוות ארץ ישראל והם חרדים, נכון? גרים כאן, מיישבים את הארץ, שותפים להחלת הריבונות. אין כאן חדה מחתה, זה לא שחור או לבן. ויש מקיימי מצוות ארץ ישראל שהם לא חרדים, ויתכנו גם כאלה שהם לא מקיימי מצוות ארץ ישראל והם חרדים, לא גרים כאן, לא מיישבים, לא שותפים, והם חרדים. ויש לא מקיימי מצוות ארץ ישראל שהם לא חרדים. אז יש לנו פה בעצם ארבע אפשרויות, ולכן השאלה שנשאלת היא, האם המהלך שאנחנו נמצאים בו ב-130-150 שנה האחרונות של ישיבת הארץ, יישוב הארץ, ירושת הארץ, הריבונות על הארץ, האם המהלך הזה, שיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה, האם המהלך הזה שאנחנו עסוקים בו במאה השנה האחרונות הוא נכון או לא נכון? זו השאלה. והתשובה היא שבימינו אין שאלה. מה הכוונה? באמת בהתחלה, לפני 130-150 שנה, הייתה שאלה. העולם החרדי עסק בשאלה, זו הייתה שאלה כבדת משקל, שאלה קשה, האם המהלך הזה הוא צודק. ולמה? כי בגלות היו מיליונים של מיליונים יהודים שהם בעצם בהגדרה חרדיים, ירא שמיים, ובארץ ישראל היה מצב חלש. ולכן, כמו שדיברנו אתמול ושלשום, היה חשש שהתורה תתקלקל, עולם התורה ייפגע אם יעלו לארץ ישראל. וגם עוד חשש היה, מי אמר ששיבת ציון, שהתהליך הזה יצליח? אולי זה לא יצליח, היו הרבה ספקות. ומי אמר שבניין הארץ יצליח? היה ספק גדול, היו הרבה ספקות ביחס לדבר הזה. ובאמת העולם המכונה חרדי, כי זה העולם התורה שהיה, התחלק לשלושה חלקים. היו מיעוט שהיה בעד, היה מיעוט שהיה נגד, והרוב היה רוב דומם. כמובן שגם ברוב הדומם הזה שלא הביע דעה, היו מגוון של דעות ביחס לשלושת החלקים הללו. עלייה לארץ, שיבת הארץ, יישוב הארץ, ירושת הארץ. זה לא היה, זה היה שטח אפור שהיו בו בעצם הרבה דעות. כל זה היה לפני 130 שנה, 150 שנה. אז הייתה שאלה. אבל היום המציאות התבררה. לא שיש תשובה, מסתבר שבכלל אין פה שאלה. אם לפני 150 שנה הייתה שאלה, ביחס לשלושת החלקים הללו של המצווה הגדולה הזו ביחס לארץ ישראל, היום מתברר שאין בכלל שאלה. למה? כי המהלך הזה הצליח. לפני 150 שנה היו הרבה ספקות ביחס למהלך. היום אנחנו רואים שהמהלך הצליח. איך הוא הצליח? אז בואו נתייחס לשלושת העקרונות שדיברנו. דבר ראשון, ביחס לשיבת ציון. מה המספרים? באופן סטטיסטי, זה אפשר למצוא את זה בכל מקום, של יהודים מאז אותה תקופה שהספקות החלו. תפרש מבית באלפים, כאן בארץ ישראל היו 24,000. תפרש סמך, 50,000. תפרש עין דלד, 85,000. תפרש פי היי, 136,000. תפרש צדי א', 175,000. תפרש צדי ת', 449,000. תף שין ח', קמת המדינה, 650,000. תף שין תתוו, כבר 1,590,000. תף שין למד, 2,582,000. תף שין מם, 3,283,000. תף שין נון, 3,947, כמעט 4,000,000. תף שין סמך, 4,955. תף שין עין, 5,803. תפשין פיוו, אנחנו נמצאים היום בין 7.2 ל-7.7 מיליון. זה תלוי בהגדרות השונות, אבל אין שאלה בכלל שיש פה הצלחה קנה מידה היסטורי. בניין הארץ, יש שאלה? אין פה שאלה. ארץ ישראל מיושבת באופן שאי אפשר לתאר ביחס ל-70-80 שנה. לא צריך להמחיש, גם אפשר, אפשר לקרוא הרבה, אנחנו, הזמן קצר. ירושת הארץ, ריבונות, ודאי, שהמהלך הצליח. אנחנו חזים בביטחה בכל גבולות הארץ, כמובן שיש עדיין התמודדויות. ודרך אגב, יש כאלה שמודדים חוסן והצלחה של מדינה בשלוש אמות מידה, שזה כלכלה, ביטחון ויחסים בינלאומיים. לפני 20 שנה היינו מספר 8 בנתון הזה, היום אנחנו בין המובילים בעולם בשלושת התחומים הללו. בשנתיים האחרונות, אני לא יודע בוודאות לומר, אבל שמעתי מספר 3, אבל זה בוודאי, אין לזה תקדים, אין לזה אח ורע. מה תאמר? כל זה נכון וצודק. כן, עלייה לארץ, ישיבת הארץ, יישוב הארץ, ריבונות, שלושת החלקים שמרכיבים את המצווה הזו, אם לפני 150 שנה היו ספקות, היום כבר אין. אבל מה עם עולם התורה? אומרים החרדים, כל מה שאתה אומר לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה רק תורה. התורה מעניינת אותנו. והם צודקים. הנשמה של הכל, כל המפעל הגדול הזה, זה ודאי התורה. אז כסף, כבוד, קריירה, כל הדברים שמעסיקים את העולם, לא מעניינים, רק תורה. על זה הם נלחמים, ובזה הם צודקים. אז שמה אנחנו צריכים לבדוק מה התחולל במאה השנה האחרונות ביחס לעולם התורה. לא ניכנס למחקרים ולנתונים יבשים, אבל דברים ברורים הם שעולם התורה בחוץ לארץ נחרב והתפורר, ולצערנו עדיין מתפורר. ולעומת זאת, כאן בארץ ישראל יש פריחה אדירה של כ-2,000 ישיבות, כל הגוונים והמגזרים והדתות והעדות, כ-400,000 לומדי תורה, והיד עוד נטויה. יש עוד הרבה הרבה מסגרות שהן לא במספרים הללו של אולפנות, ישיבות ותלמודי תורה, ואין סוף פריחה של עולם התורה. אין מה להשוות. אז באמת, הדבר הזה מלמד שאכן יש כאן דרך ברורה, סלולה, נכוחה ומוכחת. ובאמת אנחנו רואים שהרבה מאחינו המכונים חרדים מתקרבים לאט לאט למצוות ארץ ישראל בשלושת המרכיבים שלה. לאט לאט כל החרדים יהיו ארץ ישראלים. אומר הנביא ישעיהו, שמע דבר אדוני החרדים אל דברו. אומר רש"י, מי אלה החרדים אל דברו? הצדיקים הממהרים בחרדה להתקרב אל דברו. ובעזרת השם כל הארץ ישראלים גם כן יהיו חרדים, הפסוק הזה יתקיים בכולנו, לא לדאוג, תזכו ואימצו.